קראנו השבת את פרשת לך לך. אני רוצה לפתוח בדברים מהזוהר. אומר הזוהר, אחר הדברים האלה היה דבר השם אל אברהם. רבי יהודה פתח, אני לדודי ועליי תשוקתו. אומר הזוהר, בהתעוררות של למטה נמצאת התעוררות של למעלה. כמובן אני מתרגם את דברי הזוהר שהם נאמרו בארמית. אומר כלל, ברכות לא נמצאות מלמעלה, אלא במה שיש בו ממש ואינו ריקן. כלומר, ברכות חלות על דבר ממשי, על איזו התעוררות מלמטה. כשיש התעוררות מלמטה, באה אחר כך הברכה מלמעלה. מנהלן, מאשת עובדיהו, שאמר לה לאישה, אגידי לי מה יש לך בבית, ותאמר, אין לשפחתך כל בבית, כי אם אסוך שמן. מה זה אסוך שמן? אומר הזוהר, זה כמות של שמן כדי לסוך אצבע קטנה. מאוד, משהו מאוד 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 מצומצם. אמר לה, ניחמתני. לא ידעתי איך ישרו הברכות שלמעלה במקום ריק. אבל עכשיו שיש לך שמן, זה מקום שימצאו בו ברכות. ושמן באופן מיוחד הוא מביא ברכה, כמו שכתוב, כשמן הטוב היורד על הזקן, וההמשך שם של הפסוקים, כי שם ציווה השם את הברכה. אם כן, זה כלל. התערותא דלתתא גורמת להתערותא דלעילא. צריך לעשות השתדלות. והזוהר חוזר על הרעיון הזה המון, הרבה הרבה פעמים. כאן הוא ממשיך ואומר, לכן בוא ראה, שולחן לחם הפנים שהברכות יוצאות ממנו, כלומר התפקיד של שולחן מלחם הפנים שעליו בבית המקדש, זה להמשיך ברכות, להמשיך שפע של ברכה לעולם, שפע של מזון. ואינו ראוי שימצא רגע אחד ריקה. זה צריך להיות על השולחן לחם פנים לפניי תמיד. אמנם יש בזה דעות, אם זה צריך להיות ממש, אבל כנראה שהזוהר אומר שממש זה צריך להיות כמו אותה דעה בגמרא, המשנה שאומרת שהיו אלה מכניסים את לחם הפנים החדש ואלה מוציאים, והשולחן לא היה אף רגע אחד בלי לחם הפנים, כדי שתמיד השפע יימשך. השפע צריך להימשך על דברים, על דברים ממשיים. וזה אני לדודי, ועליי תשוקתו. אני לדודי, פירושו של דבר, הקודם אני אפנה לדודי, וממילא מתוך ככה הוא משתוקה אליי. התעוררות מלמטה, ואחר כך עליי תשוקתו. בורא, אחר הדברים האלה שרדף אברהם אחר ארבעת המלכים והרג בהם, מתגלה אליו הקדוש ברוך הוא מבטיח לו שכרך הרבה מאוד. כלומר, אברהם עושה את דבר מצווה, אז אחר כך נמשך על זה ברכה גדולה, והקדוש ברוך הוא מבטיח לו שכרך הרבה מאוד. גם בתחילת הפרשה, הזוהר אומר שההתעוררות לבוא לארץ ישראל התחילה קודם, לפני שאברהם אמר, כשהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, לך לך מארצך וממולדתך, לפני, קודם אברהם התעורר ללכת לארץ ישראל. ואחר כך, הקדוש ברוך הוא כתוב, ויקח תרח את אברהם, ויחבצו מאיתם מרוכזים ללכת ארץ הכנען. ומיד אומר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך. כלומר, כל התעוררות עצמית, מביאה אחר כך מתוך כך השפע. פיתחו לי פתח כחודו של מחט, ואני אפתח לכם כפתחו של אולם. אלה דברי הפתיחה שרציתי להביא מדברי הזוהר. כן. הפרשה שלנו, פרשת אברהם אבינו. אברהם אבינו ראש המאמינים. דיברנו על זה קצת אתמול. אמונתו של אברהם, האמין בשם ויחשביה לו צדקה. האמונה של אברהם, הקדוש ברוך הוא החשיב לו צדקה, כי זה היה, כי זה דבר גדול מאוד, האמונה. והמהר"ל מרחיב מאוד את הדיבור בגבורות השם, להסביר עד כמה האמונה היא הדבר היסודי, הבסיסי. לכן, וזה הייתה, זה היה גודלו של אברהם. ועל כן הוא יכול היה לפרוץ דרך חדשה. אברהם הולך נגד הזרם, נגד כל העולם כולו. כל העולם עובדי אלילים. כולם מאמינים בפסלים. ובא אברהם אבינו ומורד בכל השקפת העולם של כל העולם כולו. ופורץ לו דרך חדשה. אברהם העברי, הוא עומד בצד אחד של הנער, וכל העולם כולו מצד אחר. לפרוץ דרך חדשה, לקרוא בשם השם אל עולם, צריך בשביל זה עוצמה, למלכת נגד כל הזרם, נגד כל העולם כולו. צריך בשביל זה כוח גדול מאוד. זה הכוח של האמונה. האמונה הגדולה שאברהם האמין. כאן אברהם הוא צור שעליו כל הדורות בנויים. כל הדורות, כל ישראל מאז, מאברהם אבינו, על הצור הזה, על העמוד היסודי הזה, אברהם הוא אבי, אברהם המאמין הגדול. אחות לנו קטנה, אומרים חז"ל, זה אברהם אבינו שחי את העולם. כמי שמאחה את הקרע. אחות לנו קטנה. קטנה, כלומר, לבדה, משהו כאן מתפתח, אבל חז"ל דורשים לנו, זה אברהם שחי את העולם, הוא עשה את כל העולם, חיבר את כל העולם להיות אחד. בעצם איך אברהם עשה את הדבר הזה? במה הוא חי את העולם? אברהם פורה בשם השם אחד. ובא בעולם מישהו שהוא אומר שכל העולם הוא אחד, כי כל העולם הוא בריאתו של הקדוש ברוך הוא, בזה, בעצם הקריאה הזאת, הוא מחבר את כל העולם ועושה את כל העולם לאחד. בהכרה הזאת שמתגלה בעולם, שיש בעולם מישהו שהוא מכיר בריבונו של עולם האחד, שהוא מכיר שריבונו של עולם האחד הוא ברא את כל העולם כולו, וממילא כל העולם כולו הוא בריאה של ריבונו של עולם האחד. זאת אומרת, כל העולם כולו הוא אחד. ההכרה הזאת היא בעצם מחברת את כל העולם ועושה את כל העולם לאחד. זה הכוונה של חז"ל. וחז"ל ממשיך, והפסוק ממשיך. מה נעשה לאחותינו ביום שידובר בה? ביום שנמרוד שביקש, שהכניס את אברהם אבינו לכבשן האש. איך היא תנצל? אם חומה היא, נבנה עליה תירת כסף. אומרים חז"ל, זה אברהם אבינו, אם הוא יעמוד בניסיון הזה, אז עליו יוכל להיבנה האומה, נבנה עליה תירת כסף. חומה שמעמיד דברים כחומה, שיעמד בניסיון מתוך אמונה גדולה, נבנה עליה תורת כסף, זה בעניין העולם. לא זכו ישראל לגאולה, אלא בשביל האמונה. חז"ל גם אומרים, העונה אמן בכל כוחו, פותחים לו שערי גן עדן. שערי סגורים, שערי גן עדן סגורים. צריך כוח גדול מאוד לפתוח אותם. מי שאומר אמן בכל כוחו, בכל כוחה, כוונה, בכל כוונתו. זאת אומרת, הוא מאמין. הוא מאמין גדול. אמירת אמן מבטא אמונה. הוא אומר אמן בכל כוחו, מאמין. מי שמאמין אמונה מאוד גדולה, מאוד חזקה, פותחים לו שערי גן עדן, שנאמר, פיתחו שערים ויבוא גוי צדיק שומר אמונים. אל תקרי אמינים, שומר אמונים, אל תקרי אמונים, אלא אמינים. מי שאומר אמינים, מי שאומר אמין. זאת אומרת, לא רק אומר, מי שבכל כוחו, מי שאמונתו היא חזקה מאוד, שהוא מבטא את אמונתו באמירת האמן, פותחים לו שערי גן עדן. אני חושב שאפשר להסביר את הדברים של חז"ל לא רק לעתיד לבוא. מי שאומר בכל כוחו באמונה, הוא המאמין מאוד מאוד דבק מאוד מאוד בריבונו של עולם, נשען הריבונו של עולם, מאמין מאוד מאוד גדול, אז כמובן אחר כך הוא זוכה להיות בגן עדן. אני חושב להבין את הדברים גם כפשוטם של דברים כאן בעולם הזה. אדם שמלא אמונה, שמאמין מאוד מאוד בריבונו של עולם, מאמין שהקדוש ברוך הוא הכל ממנו, מאמין שהקדוש ברוך הוא משגיח על העולם, מאמין שהקדוש ברוך הוא טוב, וכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה בעולם זה הכל לטובה ולברכה, ובוטח בקדוש ברוך הוא ונשען עליו, ויודע תמיד שתמיד אין דבר שאף אחד לא יוכל לפגוע בו, אף אחד לא יוכל להזיק לו, כי ריבונו של עולם הוא שולט בעולם, ואף אחד לא יכול לעשות אחרת מרצונו של הקדוש ברוך הוא. הוא מלא ביטחון בזה. אז כל מה שיקרה זה הרי השגחה אלוקית, וכל מה שקורה על ידי ריבונו של עולם זה לטובה. אז בעצם הוא חי בגן עדן. הוא תמיד שמח, הוא תמיד בוטח, הוא תמיד יודע שהכל יהיה לטובה. אין לו ממה לחשוש. אז כאן בעולם הזה, כאן במציאות, הוא חי ממש כמו חיי גן עדן. הוא מאושר מאוד, יודע כל הזמן, חי את האמונה, חי את ריבונו של עולם הנמצא והמשגיח והרואה והטוב ורוצה כל הזמן לטובתו. וכל מה שקורה לו זה בוודאי הכל הכל לטובה. פותחים לו שערי גן עדן. ואז מתעוררת שאלה גדולה מאוד. אחרי שאברהם האמין בהשם ויחשביה לא צדקה, על מה הוא האמין בהשם? אז מה שהקדוש ברוך הוא הבטיח לו שיהיה לו בנים. ואברהם לא צעיר. ובאופן הטבעי זה לא היה סביר שהוא יוכל עוד ללדת ילדים. והקדוש ברוך הוא מבטיח, והוא עם הקדוש ברוך הוא מבטיח, האמין בהשם. ויחשביה לא צדקה, אומרים חז"ל, מפרשים שהקדוש ברוך הוא חשב את אברהם, חשב לו את זה לצדקה, שטוב, יפה מאוד שהוא מאמין. אחרי כמה פסוקים, הקדוש ברוך הוא מבטיח לאברהם את הארץ, ואז אברהם שואל, במה אדע כי ירשנה? גם הוא שואל שאלה. הקדוש ברוך הוא מבטיח לך, ואתה מאמין. אז מה השאלה? במה אדע כי ירשנה? אז יש מפרשים שבאמת במה ידע אברהם לא פקפק שהקדוש ברוך הוא ימלא את הבטחתו, ואם הוא מבטיח לו את הארץ אז הוא ירש אותה. אבל כאילו שאל מאיזה סיבה, באיזה זכות אני ארש את ארץ ישראל. ביקש סימן. אבל יש על זה ביקורת של חז"ל. חז"ל אומרים במסכת נדרים, אומרת הגמרא, למה נגזר על אבותינו שירדו למצרים 400 שנה? אומרת הגמרא, שלושה טעמים. טעם אחד, כי אברהם שאל, במה אדע כי ירשנה? שעשה אנגריה בתלמידי חכמים, טעם שני, שלא החזיר בתשובה, הוא אמר לסדום, לא כך, למלך סדום, אחרי מלחמת שהוא נלחם בארבע מלכים, הוא יכול היה לגייר את כולם ולהכניס אותם תחת כנפי השכינה, והוא לא עשה את זה. שלושה טעמים אמרו חכמים, בגלל זה, גלו ישראל אחר כך למצרים 400 שנה. אז אברהם שואל, במה אדע כי ירשנה? מסביר המהר"ל בגבורות השם, שהדרישה של האמונה כדי שעם ישראל לדורותיו יהיה תמיד נאמן לריבונו של עולם, ולא יעזוב אף פעם את דרכו, צריכה להיות האמונה מוחלטת, אבסולוטית. וכאן אף על פי שאברהם אבינו היה, הוא בעצם המאמין הגדול, הוא גדול המאמינים, הוא הבסיס של כל דרך האמונה של עם ישראל, אבל משהו, כאן עוד צריך עוד איזה תיקון, ואסור שיהיה חסר אפילו משהו מהשלימות של האמונה. ובשביל זה היה צריך אחר כך אברהם, צאצאיו של אברהם היו צריכים לרדת למצרים ולהיגאל אחר כך ממצרים, ויאמן העם ויאמין בהשם משה עבדו. כלומר, אז התחזקה האמונה וניתה מבוססת לחלוטין, וגם הכלשהו הזה שכאילו היה עדיין חסר משהו שבמשהו, שאפילו אולי הוא כל כך קטן, שאברהם, הקדוש ברוך הוא מבטיח לאברהם, שאתה תמות בסביבה טובה, אתה לא תיפגע בכלל. והמהר"ל מסביר למה באמת מיד לא נענש אברהם. המהר"ל מסביר את זה היטב, הוא אומר, היה צריך לשכלל את האמונה, והשכללות של האמונה היא לא רק לצאצאיו של אברהם, כי אברהם יש לו גם את ישמעאל. ויצחק יש לו את עשיו, וצריך, התיקון הזה צריך להיות לעם ישראל בלבד, לצאצאיו של יעקב, שכולם הם זרע ישראל, כולם הם, יש בהם את הסגולה, מה שאין כן עשיו וישמעאל, אין בהם את הסגולה. אז התיקון הזה היה צריך להיות רק בישראל, ולכן הצורך, המעבר הזה, כן, של המירוקים האלה, ושל שיביא לאמונה השלמה בכל שלמותה, זה היה צריך להיות דווקא על ידי לישראל עצמם. וזה מה שקרה, זה מה שהשתכלל על ידי הירידה למצרים, והמירוקים של מצרים, ואחר כך היציאה ממצרים, נוטות ומופתים גדולים מאוד. הרב זל אומר שאברהם ביקש סימן. אילולא אברהם היה מבקש סימן, אז גם לא היה צריך להיות אחר כך סימן לאמונה על ידי האותות והמופתים שביציאת מצרים, שמחזקים את האמונה. כי אם לא היה מבקש, זה בעצם הרעיון הזה שאמרנו בשמר המהר"ל, אז הרב מסביר את זה בצורה כזאת, שאברהם ביקש, במה אדע כי ראשונה? למה אתה צריך לשאול? הקדוש ברוך הוא אומר, תמים תהיה ותקבל את הדברים האלה בשלמות, בלי שום בקשה לסימנים. אבל הוא לא הגיע לשכלול הזה של אפילו לא לבקש סימן. ואז היה צורך אחר כך בסימנים, בסימנים של הופעת השם, באותות ומופתים ביציאת מצרים, בקריאת ים סוף, שמגלים, שהם סימנים ברורים, כן, שמבססים את האמונה באופן מוחלט. מדרגה יותר גדולה הייתה אילו, בכלל לא היה צריכים לבקש את הסימן. ואחרי הסימנים האלה, אז עם ישראל נמצא במצב כזה, שבאמת כעת אמונתו היא מוחלטת, וכל הדורות כולם, עם ישראל ממשיך את דרכו. יש יוצאים מן הכלל, יש כאן כל, יש משברים של חלקים, אבל האומה כאומה, עם ישראל כעם, ממשיך את דרכו מאז ועד היום, והלאה לכל הדורות, על פי היסוד הזה של האמונה של אברהם אבינו, ואחר כך שהשתכללה עוד ביציאת מצרים. ואמונתו של אברהם מתבססת כמובן, מתחזקת ומתעצמת, למה שחזל אומרים, 10 ניסיונות נתנסה אברהם, עוד ניסיון, עוד ניסיון, עוד ניסיון, ועוד יותר מוכיח את עצמו, ועוד משתכלל בזה. אברהם הוא בעל התשובה הראשון. חזל אומרים, יש דברים, 3 דברים מקרים גזר דינו של אדם. אם אדם גזר עליו איזה גזר דין, מה הדבר שיכול לקרוע את גזר הדין? שינוי השם, שינוי מקום ושינוי מעשים. אז נקרא גזר הדין. בעצם זה על פי, באופן הטבעי, אנחנו גם מבינים, אדם נגזר עליו גזר דין, אדם בבית דין בעולם הזה. איזה בית משפט גזר על אדם גזר דין, איך הוא יוכל לברוח מהגזר הדין הזה? אם הוא יברח מהמקום הזה, ישנה מקום, ישנה את הפרצוף שלו, ישנה את המעשים שלו, יבחור לו מקצוע אחר, ישנה את השם שלו, לא ידעו מי הוא. מחפשים את הבן אדם, אבל האדם הזה, השם כבר אחר, ההתנהגות שלו אחרת, הוא נמצא במקום אחר, אף אחד לא יכול למצוא אותו, אי אפשר לתת לו את העונש. אז גם באופן רוחני, כך הדבר. אם אדם רוצה באמת לתקן את מצבו, הוא היה במצב כזה שנגזר עליו גזר דין, צריך לקרוע את הגזר דין הזה, איך אפשר לקרוע את הגזר הזה? לא להיות אותו בן אדם שהיה מקודם. משנה מקום, מקום זה אטמוספירה רוחנית גם, זה לא רק מקום פיזי, כל מקום יש לו באמת את המיוחדות שלו, של המקום, של מזג אוויר, והתכונות המיוחדות לכל מקום ומקום, וגם באופן רוחני, יש שינוי מסגרת רוחנית, אדם צריך לצאת מהמקום הרוחני שהוא היה מקודם, למקום אחר, למקום גבוה יותר, ולעשות שינוי במהות שלו, שינוי השם. שם זה מהות, שם זה מביע את המהות של האדם, כמו שהגמרא אומרת, למדנו את זה בפרק יום הכיפורים, ששמע כגרים, לפעמים שומעים שם, השם מבטא את האישיות של האדם. למה קראו לרות רות? מפני שיצא מנה דוד שריבהו לקדוש ברוך הוא בשירות ותשבחות. כלומר, כל שם הוא מביע מהות. אדם שינה את שמו, הוא החליט שהוא להיכנס למציאות רוחנית אחרת. וכמובן שינה את מעשה. זה קורה לאברהם אבינו. אברהם אבינו משנה מקום. לך לך מארצך, מולדתך, מבית אביך אל הארץ אשר אראך. הוא משנה מקום. כמובן לארץ ישראל. והקדוש ברוך הוא משנה את שמו. הקדוש ברוך הוא אומר, לא אברהם יקרא שמך כמו אברהם. לא שרה תקרא אלא שרה. שינוי השם. וכמובן, שינוי המעשים. זאת אומרת, היה כאן איזו מהפכה פנימית רוחנית, אברהם בן אדם חדש. שונה מכל מה שהיה מקודם, מכל הדורות שהיו מקודם. אברהם מחדש כאן איזה מהלך רוחני. זה כאן הדרכה בעצם, שכל אדם שרוצה להתקדם על אותם הרוחניות, לא דווקא בשינוי השם החיצוני, כי בכל שם יכולים להיות גם מובנים יותר פנימיים, יותר רוחניים, ואפשר לדרוש את השמות לכאן ולכאן. אבל במובן השיעותי, הכללי, זה המובן של שינוי השם. שינוי מקום. כל הפרשה הזאת, פרשת ארץ ישראל. פרשת אברהם אבינו, פרשת ארץ ישראל. לך לך מארצך וממולדתך מבית אביך אל הארץ אשר אראך. הקדוש ברוך הוא עדיין לא אומר לו לאן, אבל הוא אומר לך מכאן. בעצם ללמדך שיש ראשית כל לצאת מטומאת חוץ לארץ. זה כבר מצב יותר טוב. יש טומאת ארץ העמים, ואפשר להסתלק מטומאת ארץ העמים, וצריך להיכנס לקדושת ארץ ישראל, שזה מעלה כפולה. עבר הירדן, למשל, הוא ממצב ביניים. זה כבר לא טומאת חוץ לארץ, אבל לא לגמרי קדושת ארץ ישראל. מצב ביניים. יש דברים, לא מביאים ביקורים מעבר הירדן. דוגמה, כמה דברים, משהו קשור עם קדושת בית המקדש, זה שייך דווקא לארץ ישראל. מצד שני, תרומות ומעשרות, שאר מצוות, הם גם בעבר הירדן. אבל זה מצב ביניים שהוא לא לגמרי ארץ ישראל, אבל הוא כבר לא חוץ לארץ. הגמרא במסכת מנחות אומרת, חיטים שירדו באבים, האם אפשר להביא אותם בתור שתי הלחם? כי שתי הלחם זה כתוב ממשבותיכם, צריך להיות מחיטים של ארץ ישראל. אז מה קורה אם חיטים ירדו מהשמיים? הם לא מארץ ישראל ולא מחוץ לארץ. האם אפשר גם כן להביא אותם לשתי הלחם? יש שני פירושים מה זה שירדו באבים מעננים. יש פירוש רש"י, יש פירוש תוספות. פירוש אחד, נעשו ניסים, נעשה נס, חיטים של נס. האם הם כשרים להביא שתי הלחם? כלומר, הם חיטים שאין בהם, לא גדלו בארץ ישראל, אבל גם לא בחוץ לארץ. האם העיקר שלא יהיו תומת חוץ לארץ? וכבר זה בסדר, זה היה תומת חוץ לארץ. או צריך שיהיה בזה קדושת ארץ ישראל, אז זה לא טוב. תיקו, הגמרא אומרת תיקו. יש דעה שחיטים ירדו באבים, זה ספינה. האבים בלו ספינה עם חיטים. כלומר, איזו שערה גדולה, צונמי כזה, בלה ספינה שלמה, חמלה החיטים, ואחר כך החיטים האלה ירדו בארץ ישראל. כלומר, נעשה בהם איזה שינוי כאילו בעובדה שהם היו בתוך האבים, הם כאילו נשתנה משהו מהמקור שלהם, והם כבר לא שייכים למקור, והם משהו ביניים. האם, זאת אומרת שיש מצב ביניים, אני רוצה להגיד שקדושת ארץ ישראל היא כוללת גם סילוק מטומאת חוץ לארץ. וזה הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, לך לך מארצך ומולדתך מבית אביך, צא מכאן. תראה שכל לצאת מחוץ לארץ. מהארץ הזאת, מארצך, ממולדתך, מבית אביך, אל הארץ אשר אראך. כל התורה, כל הפרשה הזאת, עוד פעם הבטחות חדשות על ארץ ישראל. כל שלב שאברהם עובר, שאברהם עושה איזשהו, עומד באיזשהו ניסיון, הקדוש ברוך הוא מבטיח לו יותר. עד שהוא מבטיח לו הבטחה, בברית בין הבתרים, הבטחה מבחינת גודל ארץ ישראל, ארץ עשרת העממים, שזה אחד מהראיות שהגולה עתידה מובטחת בתורה, כי עדיין לא היה לנו, עדיין לא זכינו בעשרת העממים, שבעת העממים כן, אבל לא עשרה העממים, אז זה לעתיד לבוא. זאת אומרת, ודבר אחד מברך, הכל מתקיים, כל דברי התורה התקיימו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא כאן מבטיח, מנער פרט ועד נער מצרים, כל הארץ הגדולה הרחבה, זה פרשת השבוע. אחר כך הקדוש ברוך הוא אומר לזרע, נתתי את הארץ הזאת, נתתי כבר, זה לא אתן את הארץ הזאת, נתתי, זה נתון. זה כמובן מתקשר עוד בברית, שהקדוש ברוך הוא קוראת עם אברהם ברית. אברהם קורא לקדוש ברוך הוא אדון. עד אברהם אבינו, אומרת הגמרא, לא היה מי שקרא לקדוש ברוך הוא אדון. רבי שמעון בר יוחאי אומר, ביום שנברא העולם לא היה מי שקרא לקדוש ברוך הוא אדון, עד שבא אברהם שהוא קרא לקדוש ברוך הוא אדון, השם אלוקים אדון, אלוקים במה אדע. אומר הצלח, בעצם גם מקודם פסוק כתוב השם אלוקים בלשון של אדנות בניקוד באותיות א' ד' נ' י'. אבל בדברי אברהם, בשאלת אברהם במה אדע כי ירשנה, אז כאילו אברהם אומר שהקדוש ברוך הוא לא רק ברא את עולמו, אלא הקדוש ברוך הוא אדון לעולמו. הקדוש ברוך הוא משגיח על עולמו. כלומר, מקודם גם היו כאלה שהאמינו שיש בורא עולם, אבל הם חשבו שהקדוש ברוך הוא מסר את הנהגת העולם למזלות, ועכשיו יש סדר לעולם, מזלות זה הטבע, ועכשיו העולם נוהג על פי הטבע, והקדוש ברוך הוא לא מתערב. אין הנהגה, אין שכר ועונש, אין השגחה על העולם, כי הקדוש ברוך הוא מסר את זה למזלות. בא אברהם אבינו, והוא קורא לקדוש ברוך הוא אדון. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא לא מסר את העולם למזלות, אלא הקדוש ברוך הוא משגיח על העולם. וזה הוא שואל, במה עדה? הרי יש שכר ועונש. במה עדה כי ירשנה? זאת אומרת, על מה אני אקבל את ארץ ישראל? זה אומר הצלח. אז הקדוש ברוך הוא, אברהם קרא לקדוש ברוך הוא אדון. וגם הקדוש ברוך הוא קרא לאברהם אדון. בתהילים, בקופיות, כתוב נאום השם לאדוני שב לימיני. נאום השם, הקדוש ברוך הוא. נותן נאום לאדוני. קורא לאדוני, שב לימיני. מי זה אדוני שהוא קורא לו שב לימיני? הוא קורא לו אדוני, שב לימיני. אומרים חז'ל, זה אברהם אבינו. כך אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, בדף ק"ח. הקדוש ברוך הוא קורא לאברהם בשם אדוני. מתי זה היה? כאשר ניצח אברהם את המרפל ושאר המלכים, שאלו הגויים את אליעזר עבד אברהם, איך אברהם ניצח במתי מספר עם רב כזה גדול, ארבעת המלכים מנצח אברהם אבינו, מאיפה היה לו את היכולת לנצח את כל ארבעת העמים הגדולים האלה? השיב להם, השם נתן לו את הכוח. השם אמר לו, אדוני, שב לימיני, הוא נותן לו את אומר שר על ידי, אשר ראשית אויביך אדום לרגליך. רש"י מפרש, אברהם נקרא אדוני. איפה שמענו שאברהם נקרא אדוני? לושמע עיני אדוני, זה כשאברהם בא לחפש קבר לשרה, הם אומרים לו לושמע עיני אדוני, זאת אומרת קוראים לו אדוני. אז הקדוש ברוך הוא קורא לאברהם, שהעולם קורא לו אדוני, גם קורא לו בשם הזה, אומר שב לימיני, שב על ידי, אני אשית אויביך לך. כלומר, כל הכוח של אברהם היה כמובן מכוחו של הקדוש ברוך הוא. אז יש כאן צריכים התבוננות. אברהם קורא לקדוש ברוך הוא אדון. הוא ראשון מחדש את השם הזה, קורא לקדוש ברוך הוא אדון. ושוב, הקדוש ברוך הוא גם כן קורא לאברהם, גם בשם הזה. יש כאן איזה מקום להתבונן. אברהם מתבטא לפני ריבונו של עולם. התבטלות מלאה לפני ריבונו של עולם. הוא אדון, אדון כל. והוא מחדש את ההסתכלות הזאת, שהכל בידי השם, שהקדוש ברוך הוא משגיח על עולמו, שהכל מה שקורה זה הכל בידי השם, והוא בטל לגדולתו של הקדוש ברוך הוא. הוא בטל ומשתייך. הביטול, יש מדרגות בביטול. יש מדרגות בביטול שאדם נמצא בפני עצמו, והוא רואה את גדולה אלוקית, והוא רואה את קטנותו, והוא כל לעצמו, כשלעצמו. ויש מדרגה יותר גדולה של ביטול, שהוא גם משתייך, הוא רואה את עצמו, בריאה של הקדוש ברוך הוא, הוא חלק מההופעה האלוקית, הוא לא מציאות בפני עצמה בכלל. הכל, זה ריבונו של עולם, הוא בטל ביטול מחלט. בטול כלפי האדנות האלוקית, הוא שייך לאדנות האלוקית, הוא גם כן יכול להיקרא אדון, כי הוא שייך לזה. זה מזכיר דברי חז"ל שאמרו, שמי שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים. מי שיש בו יראת שמיים, זאת אומרת הוא שומע בקול השם, הוא ירא השם. והוא ממושמע ושומע לדבר השם. יש בו יראת שמיים. מי שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמע, אז אפשר לפרש את זה באופן כזה של מידה כנגד מידה. אתה שומע בקול השם, ישמעו בקולך. אפשר לפרש את זה יותר עמוק. היראה שהוא בטל כלפי הקדוש ברוך הוא, היא מתפשטת עליו. הוא נהיה חלק מהגדולה האלוקית, הוא כל כך מתבטל אל הגדולה האלוקית, עד כדי כך שיראת השם מתפשטת עליו. את השם אלוקיך תירא לרבות תלמידי חכמים. כלומר, הראים ממנו, זה המשך מיראת מיראת שמיים. דבריו נשמעים כי הוא נראה. הרב ציודה הוסיף כאן עוד איזה נופך. דבריו ראשית כל נשמעים לעצמו. מי שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים. זאת אומרת, הוא יודע לדבר עם עצמו ולהכתיב לעצמו את הכל, והוא מנהיג את עצמו באופן מלא. דבריו נשמעים. אם האדם שולט בעצמו וכל איבריו וכל התנהגותו היא באמת מנוהלת על ידו באופן מלא, אז בסופו של דבר, אם הוא יודע לנהל את עצמו טוב, אז גם הוא יודע לנהל אחרים. אז דבריו גם נשמעים לאחרים. בראש ובראשונה, אדם צריך להיות שדבריו נשמעים לעצמו. קודם שאתה הולך להנהיג אחרים, תהיה מנהיג של עצמך. וזה היה אברהם אבינו. אברהם אבינו, הוא שלט בכל רמ"ח איברים, כמו שחז"ל אמרו לנו עבר. הוא הנהיג את עצמו, הוא היה אדון לעצמו. ומכיוון שהוא היה אדון לעצמו, אז הוא כבר נקרא גם אחרים קוראים לו אדון. הוא גם משתייך למדרגה הזאת של האבנות האלוקית, הוא ביטל את עצמו כלפי ריבונו של עולם. אנחנו מדברים על אברהם אבינו, אני רוצה לומר, זה המהלך הזה של אברהם אבינו, שהוא הלך נגד כל הזרם, והכל נבע מתוך עומק עצום של ביטחון, מותר לנו להגיד שבדרכו של אברהם אבינו, אברהם מאברהם, גם מרן הרב אברהם, אברהם יצחק, הוא כתבו עליו ספר, האיש נגד הזרם, גם כן הלך נגד הזרם. עם דרך, עם צמח מיוחדת, עם ביטחון עצמי, והכל עוד פעם אותו דבר כמו אצל אברהם אבינו, כמובן, אברהם הראשון, מתוך עומק של אמונה. העוצמות העצומות של האמונה, והביטחון הגדול שהכל הכל הכל מונועה לידי ריבונו של עולם, גרם שאין ממה לפחד. אין ממה לירא. כל רוח שאנחנו פוגשים בעולם, זה רוח שהקדוש ברוך הוא יצר אותה. גם הרוחות כאילו שנגד, כביכול. גם הרוחות שכאילו באות לפגוע בדרכה של אמונה. אין דבר שלא מושגח על ידי ריבונו של עולם. גם האויבים שקמים על ישראל. גם האויבים הרוחניים שקמים על ישראל. גם האויבים הרוחניים שקיימים בתוך הרוחות, בתוך ישראל, הכל בעצם, אם אדם מאמין שהכל שייך, שהכל הנהגת השם, אז הוא מחפש בכל מהלך כזה, לא מפחד ממנו, ראשית כל. אין פחד. אי אפשר לנצח את הריבונו של עולם. אין דבר שחוץ משליטתו. אז צריכים עכשיו להתבונן, אז מה זה? מה זה הרוח הזאת? מה היא באה? בשביל מה היא קיימת? כנראה שהיא באה לעשות איזה עמקות, לשפר את האמונה, לשפר את הדרך. היא באה להטריס, משהו כאן לא בסדר, משהו צריך תיקון, משהו צריך התבוננות. האדם המאמין לא מפחד מביקורת, לא מפחד מלשמוע מרוחות אחרות, הוא בודק את הדברים. מה שאולי צריכים תיקון, אולי צריך שכלול, צריכים להתבונן. מה, יש איזו מטרה לכל תופעה שקיימת בעולם, אבל הכל מתוך ביטחון, מתוך עוצמה, מתוך אמונה. מי שלא הכיר, מי שלא מגיע למדרגה הגדולה הזאת של אמונה, לא מבין איך לא יכול להבין את הרב, איך הרב מצא נקודות אור בכל מיני רוחות שהן מקולקלות מאוד, מעוותות מאוד, איך אפשר ליצור בזה מאור? זאת אומרת שהאדם מסתכל במבט נמוך, אז הוא חושב שזה פשרנות, שזה לא עמידה על האמת, שזה מין כזאת אהבה שמקלקלת את השורה, שמתוך שהוא אוהב אז הוא לא רואה את החסרונות. זה מי שלא מכיר את המדרגה הגדולה הזאת של אהבה, ככה מפרש את זה. כי הוא מפחד, כי הוא רואה רוחות כאלה, הוא מפחד, הם יזיקו לנו, הם ירסו אותנו, הם רוחות רעות של פיקורסות, של שוויון, של כל מיני רוחות כאלה שהם באות לפגוע אותם, אנשי מדע, השקפות עולם כאלה, שהם כאילו, הם מרסים את מגמתה של התורה. היא דרכה של התורה. מפחד. ואישהו בא ויגיד, הרוח הזאת יש בה מעלות. מה זה אתה אומר? אתה נותן לגיטימציה לדברים שהם נגד התורה, שהם נגד היהדות, למשקפות עולם שהן פוגעות ביהדות. איך אפשר דבר כזה? אבל מי שנמצא במדרגה גדולה, עליונה של אמונה, כל כך דבק בקדוש ברוך הוא, הביטחון שלו בקדוש ברוך הוא כל כך מלא וגדול, הסתכלותו היא אחרת. הוא מסתכל במבט איך הקדוש ברוך הוא מנהל את עולמו, ואני רואה כל מיני רוחות קלה כאלה, אז מה התפקיד שלהם? אז לא צריכים לבטל אותם, יש בהם צדדים לכאן ולכאן, וצריכים לראות מה הנקודה החיובית שאולי כן קיימת אצלהם, ואותה צריכים להוציא מן הכוח אל הפועל, ואחר כך כל הרוח הזאת תתבטל, אם ניקח מהם את הנקודה הנכונה שאותה הם רוצים לומר, אבל היא מתכוסה בהרבה הרבה קליפות, בהרבה הרבה עטיפות מעוותות ומקולקלות. עוצמות של אמונה, זה אנחנו צריכים את הדרך הזאת להעמיק, לא לפחד, להיות גיבורים. אני אשיך את דרכו של אברהם אבינו, מלא ביטחון, ללכת נגד הזרם, ולא לפחד, לא לחשוש משום הופעות שהן נראות כאילו הן באות לקקע את ביצתם של ישראל, באות לקקע את דרך האמונה. לא לפחד, אף אחד לא יוכל לערער את דרכה של האמונה. ריבונו של עולם הוא השולט בכל, והכל על פי הנהגתו, ולא יכול להיות אחרת. זה אנחנו לוקחים מהפרשה שלנו וצריכים להודות לריבונו של עולם. דורות על דורות על דורות רצו לבוא לארץ ישראל ולא הגיעו. אנחנו נולדנו בארץ ישראל, נראה לנו שזה כל כך נחמד, כל כך פשוט. אנחנו צריכים להיות כל רגע ורגע מודים לריבונו של עולם שאנחנו זכינו במה שלא זכו דורות על גורות, שרצו וביקשו והתחננו גדולי עולם. הראשונים, האחרונים, המוראים בבבל, הגאונים. ואנחנו זכים. וזה זה, 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 זה לא פשוט. שואל אברהם, במה דק ראשון? זה זכות מאוד גדולה. על הבנים הוא לא שואל, אבל על ארץ ישראל, האם מגיע לנו, האם עסקה בדבר הזה? לכל הדורות, במה עדה כי רשנה? השאלה של שואל אברהם, כי הוא יודע את גדולתה של ארץ ישראל. הוא שואל, איך יכול להיות? הרי צריך להיות כל כך ראוי להיות בארץ ישראל. במה עדה כי רשנה? ואנחנו זוכים. אז מה התשובה על במה עדה כי רשנה? התשובה, קח לי עגלה משולשת, בזכות הקורבנות. וכשאין קורבנות, בזכות אמירת הקורבנות, שכנגד קורבנות, כמו שאומרים חז"ל. מה הכוונה היא? הקורבנות מגלים שבעצם עם ישראל הוא עם סגולה. והוא יכול לכפר על חטאיו, הוא יכול לתקן, כי החטאים הם חיצונים. החטאים הם לא עצמים, הם חיצונים. וכיוון שהם חיצונים, אפשר לתקן אותם על ידי עמת קורבנות, על ידי תפילות. אפשר לתקן. זה לא בשורש החטא. החטא הוא חיצוני. הסירו את הבגדים הצועים מעליכם, הם בגד חיצוני. וכאשר אדם, זאת אומרת, עם ישראל בעוצמות הסגולה שלו, הוא קשור לארץ ישראל. זה בעצם התשובה, כך לעגלה משולשת. על פי ביאורו של המהר"ל שוב פעם בגבורות השם. ואף על פי כן, דורות על דורות לא זכו, התפללו, ביקשו, התחננו. אנחנו יכולים אפילו להתפעל מהעובדה הזאת שכך הרבה דורות לא איבדו את הביטחון. וכל הזמן מתפללים, ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים. מתפללים לחזור לארץ ישראל, מתפללים לחזור לארץ ישראל. ולא, וזה לא, לא באים. עוד דור ועוד דור ועוד דור ועוד דור, עוד 100 שנים, עוד 100 שנים, עוד 40 דורות. ואנחנו זכינו. אנחנו זכינו גם לבלד כולם, רובנו ככולם, גם לבלד בארץ ישראל, אחד הנולד בה, וגם מצפים לראותה. צריכים לזכור את הזכות הזאת. אין תורה כתורת ארץ ישראל. זכות עצומה שאנחנו צריכים לחיות אותה כל הזמן. בספר חרדים הוא אומר שאדם צריך, כל מצווה הוא צריך לקיים בשמחה. בארץ ישראל, כבר דיברנו על זה פעם, אדם מקיים כל הרגע שהוא יושב בארץ ישראל, הוא מקיים מצווה. מכיוון שמצווה צריך לקיים בשמחה, אז אדם שגר בארץ ישראל הוא צריך לשמוח כל הזמן. כי אם הוא מפסיק לשמוח, אז מצוות יישוב ארץ ישראל שהוא מקיים, הוא לא מקיים בשמחה. הוא צריך לקיים את מצוות, כל המצוות בשמחה. וזאת מצווה תמידית שאדם כל הזמן מקיים אותה. לא מצווה יחידה שאדם מקיים תמידית, אבל הוא מדגיש את הדבר הזה. את הדבר, מזה אנחנו צריכים מהפרשה שלנו, פרשת ארץ ישראל. הפרשה הראשונה שמדברת על ארץ ישראל, שאחר כך זה יבוא עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם כמובן. ברוך השם, שנזכה בעזרת השם להתמלות באמונה ולהמשיך את הדרך, ונזכה במהרה לגאולה שלמה.